הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק במידת הענווה של משה רבינו ושל אהרון. איך ייתכן שמצווה הראשונה שקיבל משה רבינו, כבר הנה המצווה הראשונה שהוא קיבל מצוות קידוש החודש, נתקשה בה. עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, כזה ככה לבנה ראה וקדש. וזה דבר פלא, משה רבינו אב לחכמים, אב לנביאים, לקודמים לפניו, לבאים אחריו, איך הוא התקשה במצווה הראשונה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. נבין את זה על פי מה שכתוב בגמרא מסכת סוכה, שבני ישראל מונים את האור ללבנה והגויים לחמה. ולמה? לכאורה היה צריך להיות הפוך. האמת שייכת לעם ישראל. אומות העולם אין להם מעצמם כלום. כמו שאומרים רבותינו, על הלבנה, לית לה מגרמה כלום, אלא היא מקבלת את האור שלה מהשמש. אם כן לכאורה, איך התהפכו היוצרות? עם ישראל מונים ללבנה, אומות העולם לחמם? עוד מצינו בגמרא, פני משה כפני חמה, פני ישוע כפני לבנה, הלבנה היא פחות מהשמש. למה עם ישראל מונים דווקא ללבנה ולא לחמה, שהיא עם אור עצמי יותר? אור מהשמש בעצמה, לא כמו הלבנה שרק מקבלת את האור שלה מהשמש. אומר בעל התפארת יונתן, הגאון רבי יונתן אייבשיץ, בתחילת בריאת המאורות כתוב יהי מאורות, אבל כתוב חסר, לא כתוב מאורות עם וו, אלא בלי וו. אנחנו קוראים ואומרים מאורות, אבל כותבים מערת. ולאחר מכן התורה אומרת עוד פסוק שבו המילה מאורות מופיעה בצורה רגילה, שם כתוב והיו לאותות ולמועדים לימים ושנים, והיו למאורות ברגיע השמיים. ההסבר הוא, אין שני מאורות, אלא רק השמש. הלבנה, היא נראית כמו כדור הארץ, אין לה אור עצמי. היא ללא אור, אם כן, אין שני מאורות, אלא רק את השמש. הלבנה מקבלת מהשמש. ולכן המילה מאורות כתובה חסר. למה? מכיוון שהשמש יש לה אור עצמי, לירח אין אור עצמי. אור הירח הוא השתקפות של השמש. לנו, בני האדם, נדמה שהירח הוא עם אור עצמי. כלפינו זה נראה אחרת. לכן כלפינו כתוב, היו לאותות ולמועדים לימים ושנים, והיו למאורות ברקיע השמיים. שם המילה מאורות כתובה כראוי. עם המילה וו, מאורות, לא בכתיב חסר, מערת. בכל אופן, מה עומק הדברים? מדוע משה רבינו את המצווה הראשונה, קידוש החודש, לא לגמרי מבין וצריך הקדוש ברוך הוא להסביר למשה רבינו? אומות העולם, בחוכמות שלהם, יש להם אינטרס להפריך את החוכמות של הדורות הקודמים, להוכיח שהם טובים יותר, חכמים יותר, מבינים יותר, מתקדמים יותר, הם עושים רכב יפה יותר, בית יפה יותר, טלפון נייד טוב יותר, הכל משתפר, אמצעי החיים משתפרים. אומות העולם יש להם בחוכמתם אינטרס להיות טובים יותר מקודמיהם. הצעירים הם העתיד, הזקנים העבר, העתיד הוא המקום שלו רוצים להגיע, והעבר הוא המקום שאימנו רוצים לברוח. וזה מובן, היות והם מחפשים עתיד טוב יותר, לכן העבר לא מהווה משקל חשוב כל כך. היה את איינשטיין, אדם חכם, אחרי זה גילוי תיאוריית הקוונטים, לאחר מכן תיאוריית המיתרים, וכך העבר מקבל פחות משקל ויותר העתיד. ומי מדבר על חוכמת אריסטו והבנתו למצב העולם, שכבר חוכמתו נרמסה עד עפר על ידי החכמים שבאו אחריו. אצלנו זה לא כך, כל חכם הוא תלמיד חכם, הוא חכם כמה שיותר תלמיד. למה? מה יסוד המחלוקת בין חוכמת אומות העולם לבין חוכמת חכמי התורה? הם רואים את העולם כחזות הכל, ולכן הם מחפשים איך להפוך את הטרקלין לעולם הזה, להיות המקום הטוב והרווחי ביותר, המשתלם ביותר, ולכן הם תמיד מתקדמים. אבל אנחנו מחפשים להיות קרובים יותר לעולם הבא, לטרקלין, לנצח. ככל שאנחנו יותר קרובים למעמד הר סיני, אנחנו מבחינתנו חכמים יותר, יעילים יותר. חוכמת התורה, חוכמת הקדושה, היא כמה שיותר מנסה להיות קרובה אל יסודות העבר של מעמד הר סיני. אמנם ביישום של אותה חוכמה תורנית יש שינויים, שם באה יצירתיות. יש לנו שאלה הלכתית באחד מארבעת חלקי השולחן ערוך, כאן באה יצירתיות, איך אנחנו משתמשים ביסודות ההלכה והתורה שניתנה לפני אלפי שנים, ואיך אנחנו מיישמים את היסודות האם בזמן הזה. זוהי היצירתיות הנדרשת. מטרת התקדמות העולם היא לא בשביל שהעולם יתקדם, אלא כדי שאנחנו נהיה יותר ויותר מיישמים את תורת העבר בזמן ההווה, וכך נוכל לראות שהיישום הוא נצחי, וכך תתבאר לעינינו תורת הנצח. חוכמתנו היא שאנו מתבטלים ונכנעים לדעות, ליסודות של הדורות הקודמים. רק כך זוכה האדם לסוד השם ליראה, והוא נעשה חכם אמיתי. מי שהוא חכם בעיני עצמו, הוא לא מתבטל לרבותיו מהדורות הקודמים, אלא מנסה לייצר דת חדשה, כיוון חדש, דעות חדשות. כך הוא חושב, הוא חושב שהוא יצירתי, אבל זוהי טעות. הוא לא יצירתי, הוא פשוט ממציא דת חדשה. להמציא דת חדשה זו לא חוכמה. יותר מכך, לגנוב מדת קיימת רעיונות, אחר כך לומר שהוא בסך הכל פועל לפי חוקי וכללי הדת, מבלי שהוא מוצא מקורות, אלא פשוט אומר את הרגשות שלו, את הדעות שלו, את החוויות שלו, את המסקנות שלו. זו לא דת ישראל, זה אדם שמתחזה למייצג את דת ישראל עם הלב שלו. לא. הכיפה שלו לא מייצגת את הדת התורנית, אלא את רכשי הלב שלו. אמנם נכון, יש בעיות, יש קשיים, יש אתגרים, ויש לבחון ויש לחשוב איך פותרים את הבעיות. אבל את הבעיות לא פותרים בעזרת המצאות של כללים חדשים בדת הנצח, כי אם כך היא כבר לא דת הנצח, אלא דת מתחדשת. אם אנחנו ממציאים דעות חדשות, כיוונים חדשים, זו לא הדת שעליה אנחנו מדברים. האדם אומר, כן, אני יודע מהי יהדות. אם אתה יודע מהי יהדות, אתה יודע שאחד מיסודות היהדות הוא שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אבל מישהו חכם בעיני עצמו אוהב לומר שהוא מכיר את היהדות. הוא כנראה מכיר כמה דברים מהיהדות, הוא יודע מה זה תפילין, תפילה, תורה, מצוות, אבל את יסודות היהדות הוא לא מכיר. אם הוא מכיר, הוא כופר בהם. אם הוא לא כופר בעל פה, הוא כופר בהתנהגות. הוא מכריז, לי הרבנים לא יאמרו מה לעשות, והוא חי עם הדעה שלו. הוא בטוח שהוא צדיק, הוא אולי חכם, אבל חכמים הם על הרע ולהיטיב לא ידעו. הוא אולי חכם, אבל לא חכם יהודי. כל הקיום שלנו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקני הדור, הם מבינים, הם יודעים. לנו מותר לשאול שאלות, והרבה אין בעיה לשאול, אבל לקבל תשובה. ואם לא מספיק התשובה, לשאול עוד. עד שבסוף מבינים שכן יש כאן תשובה. אולי אנחנו לא רוצים לקבל את התשובה, אולי יש לנו התנגדות לתשובה, אבל ההתנגדות לתשובה היא לא בגלל שאנחנו מבינים יותר ביהדות, אלא כי פשוט יצר הרע מוציא את האדם מהעולם ולא מאפשר לו לקבל את התשובה האמיתית. אין מה להאשים את זקני הדור כאשר משהו לא מתאים לנו. מותר לנו לומר עוד משהו, שלנו יש יצר הרע והדברים קשים לנו ונראים לנו לא הגיונים. ומה שנדמה לנו לא הגיוני זה לא מגיע בגלל עודף היגיון שלנו, לפעמים זה מגיע בגלל עודף יצר הרע. וכל אלה ללא יוצא מן הכלל שניסו להמציא בתי מדרש חדשים, הם לא הצליחו בשום פנים ואופן ליצור שום מערכת נצחית. אלא רק נקודתית הצליחו להרשים חלק מסוים מההמונים, לא יותר. אין זכר לכל מי שניסה לשנות מתורת אמת שינוי זה או אחר. לא נשאר מהם, לא שריד ולא פליט. ולכן עם ישראל מונים ללבנה, אומות העולם לחמה, האומות משתלים כל אחד מחכמיהם להאיר אור חדש, כמו השמש, לא לוקח מהאור האחר הקודם, עד הרבה, הוא רוצה רק את האור שלו. אמנם נכון, גם על חכמיהם ברכים שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אמנם נכון, הקדוש ברוך הוא מאיר בלב חכמיהם, אכן לחדש חוכמות מדור לדור, וחוכמה בגויים תאמין. אבל עם ישראל יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן חוכמה למשה רבינו, והוא מסר ליהושע, ונמסרת מדור לדור, ואנחנו תלמידים של הדור הקודם. עד מעמד הר סיני, תמיד הניסיון להיות קרוב יותר לעבר. ומשה רבינו קרוי פני חמה, ויהושע פני לבנה. למה? בספר איגרת פרקה הוא מסביר, עיקר הערת הלבנה היא כשהיא עומד בעירת כבוד רחוקה מהשמש. התלמיד מתקרב לרבו יותר מדי, לא יכול להעיר בתורת רבו, כי חסרה לו תורת רבו, כי חסר אצל המקבל, הוא יותר מדי רגיל אצל רבו, הוא לא מקבל מרבו. כך כשהלבנה קרובה מדי אצל השמש, כמעט ואינה מהירה ועד רבה, כשהיא מתרחקת מהשמש ביותר, באמצע החודש אז היא מהירה בצורה מושלמת. כפי עמידת התלמיד מרוחק מרבו באימה ובעירה, כך הוא יקבל יותר מהרב שלו, כך הוא יעריך יותר את הרב שלו. ולכן פייס, הקדוש ברוך הוא את הלבנה ובני ישראל נקראים על שמה. עם ישראל נדמים ללבנה. חושק אני בכם, למה? כי אתם המעט ממעטים את עצמכם מכל העמים. המצווה הראשונה הזו היא מצוות קידוש החודש. נתקשה משה רבינו בקידוש החודש להיות כמו הלבנה, להיות מקבל. זה מצוין, אבל מדוע הוא כפני חמה? כל עם ישראל כמו לבנה לעומתו שהוא חמה, העניין הזה הוא קשה. קשה מאוד למשה רבינו, איך הוא יכול להיות כמו השמש להאיר לחכמי הדור? זה לא מסתדר לו. בכך התקשה משה רבינו שכל חכמי הדור עומדים לפניו כמו פני לבנה והוא פני חמה. לכן הראה לו הקדוש ברוך הוא את הלבנה כפי שהחמה רואה אותה. החמה לא רואה את הלבנה ולא יודעת שהלבנה יש פגם אין אור עצמי. כך עשה הקדוש ברוך הוא שמשה רבינו יראה את עצמו כמו חמה, ואותם חכמי ישראל כמו לבנה, אבל בלי לדעת שללבנה אין אור עצמי. כך חושבת הלבנה, וכך משה רבינו היה חשוב לו לא לראות את עצמו כגדול יותר מאחרים. כי זוהי הענווה, הענב מכל האדם אשר על פני האדמה לא רוצה את הכבוד, בורח מהכבוד ומהענווה של משה רבינו אל הענווה של אהרון. התורה הקדושה כותבת על הסתלקות אהרון בפרשת מסעי, וייסעו מקדש ויחנו בהור הער בקצה ארץ אדום. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תאמר לאהרון אהרון שיעלה אהרון אל הור האר כדי להסתלק. לא אמר הקדוש ברוך הוא בעצמו, הלך משה ואמר לאהרון, הגיע הזמן להסתלק, כי הוא לא נכנס לארץ. אהרון לכאורה יכל אהרון לטעון, למה הוא לא נכנס לארץ? הרי חטמי מריבה לא קשור אליו, הוא לא היכה בסלע. הוא לא אמר שימון האמורים, הוא לא אמר מן הסלע הזה נוציא לכם מים, כי אומר אנחנו ולא הקדוש ברוך הוא. מה החיסרון אצל אהרון? אומר המדרש בילקוט שמעוני, ישנה התפעלות גדולה מאהרון שהוא הולך כסלע טבח יובל. אומר המדרש, כולם מתפעלים מיצחק שהלך אחרי אברהם אביו לעקד. בואו ונעמיק, שם קטן יצחק הולך אחרי גדול אברהם אבינו. כאן זה גדול אהרון הולך אחרי קטן, זה משה רבינו. מסירות נפש גדולה של יצחק שמקשיב לאביו אברהם אבינו. אברהם אבינו שומע מהקדוש ברוך הוא, שומר לעקוד את הבן, ויצחק אבינו מאמין לתורה שבעל פה לאברהם אבינו. אבל כאן אהרון אח גדול מקשיב לאח קטן. משה רבינו אומר לאהרון, תעלה להור האר. יכול אהרון אומר, סליחה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר מסר על המוות, שיעביר בעצמו. אני לא צריך כביכול אותך שתעביר לי מסרים. הרי אהרון נמנה עם אחד מ-48 נביאים שעמדו להם לעם ישראל במהלך הדורות. נביאים שדברי הנביאות שלהם בעלי משמעות נצחית. והוא שומע לאח הקטן, משה רבינו, זה לא דבר קל. בכל אופן בעיניים שלנו זה לא דבר קל. וכמו שהתורה אומרת, כאשר הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, לך תגאל את עם ישראל, אומר משה רבינו, תשלחנה ביד תשלח, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, ביד אהרון הכהן. כלומר, כבר היה מדבר הקדוש ברוך הוא עם אהרון. ובכל אופן, כאן אהרון נכנע למשה רבינו והולך כצון לטבח. אומר המדרש, יותר מאשר יצחק אחרי אברהם. נעמיק עוד, אומרת הגמרא מסכת סוטה, שקבור את משה רבינו מול בית פאור. למה? כדי שהוא יעמוד וילחם בקליפה ובכוח הטומאה של בית פאור. לכן משה רבינו נקבר שם. כתבו התוספות, בכל שנה עולה קליפת בית פאור, וצריכים כל פעם מחדש לנצח את הקליפה הזו. ועוד, עד היום אנחנו סובלים מקליפת אדום ומהאומה הזו, ויש למעלה שאדום מגיע מעשיו, שהוא קיבל כיבוד מיוחד את אבא שלו, את יצחק, ולכן יש לתומה הזו הרבה כוח. קליפת אדום היכן הקבורה של אהרון סמוכה לאדום. למה? כדי להשקיט את כוח התומה של אדום. היות של אדום יש זכות אדירה של כיבוד הורים. כנגד זה, יש את אהרון שהוא לא רק מכבד הורים, אלא מכבד את האח, לא את האח, את האח הקטן, את משה רבינו. עשיו היה אמור לכבד את יעקב, שהרי עשיו מכר את הבכורה. אם כן, עשיו מרצונו מכר את הבכורה. הוא אמור לכבד את אחיו הקטן, והוא עוד מנסה להרוג אותו. כנגד זה קבור אהרון על גבול אדום, כנגד קליפה ותומת עשיו, כדי להגן על עם ישראל. אומר המדרש, זה יותר מאשר הקידת יצחק. עשיו מתפאר שהוא מכבד את יצחק אביו, אהרון מכבד את האח הקטן. אומר בעל התפארת שלמה, מאוד נתעלה אהרון במיטתו, לא נמצא כמוהו, כזו גזירה, והוא לא רצה להתפלל לבטל את הגזירה, לא ביקש עם משה רבנו שיבטל, והוא לא אמר למשה רבינו, מה זה קשור אלייך את מי מריבה? והוא לא אמר לו, שמעתי מהקדוש ברוך הוא, אלא ואידום אהרון, שתיקה. אומרים חז"ל, לך דומיה תהילה. הדומיה של אהרון, זוהי התהילה. זה השבח הגדול. כך נוכל להעמיק עוד. עשיו, זו הקליפה של על חרבך תחיה, הוא רוצה לרצוח, הוא רוצה להרוג, הוא מרגיש שהוא אכן ראוי לכל דבר, ולכן הוא מרשה לעצמו לפגוע למישהו אחר. הנה, הגאווה של אדום, וכנגד הגאווה של אדום, מי נקבר בקצה גבול אדום? זה אהרון, שהוא מבטא את צי ההכנעה. ואידום אהרון, לך דומיה תהילה, כלפי מה הוא שומר על השתיקה? אומר לו האח הקטן, לך תעלה אל הור האר, שם תיקבר. הוא לא מתנגד, אין לו שאלות, הוא לא אומר למה, זה לא הוגן, זה לא אני, אני לא אשם. שום אמירה, שום התנגדות, הכנעה מושלמת. לכן אומר המדרש, ניסיון העקידה הוא ניסיון גדול, אבל מה שאהרון מוכן לוותר על כבודו, הוא מקשיב למשה רבינו, על אל הור האר, הוא לא מבקש שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו, מקבל כל מה שמשה רבינו אומר לו, הולך אחרי האח הקטן, בזה הוא מכניע את קליפת הגאווה. זוהי הקליפה של אדום. על חרבך תחיה, הרוצח, ההורג, מי שמביס את האחר, מי שמכניע את האחר, מי שמוכן לגדוע את החיים של האחר כדי שלא יהיה טוב יותר, נעים יותר. שיא הגאווה, איכן היא נמצאת? דווקא אצל עשיו והענב הגדול, אהרון, איכן הוא יקבר? סמוך למי שיש לו את הזכות של כיבוד אב האם, שאומר, האבא של אדום עשיו, יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי, הוא בעל הגאווה שמוכן להרוג כדי למלא את שאיפותיו ורצונותיו. כנגד הקליפה והתומה הזו יהיה אהרון, ולכן אהרון נגבר סמוך לאדום כדי להכניע את קליפת הגאווה. הבורח מן הכבוד, וידום אהרון, לך דומיה, זו התהילה.
הוא חי תמיד איתי.